שלישי, פעמיים כי טוב. למה פעמיים כי טוב? כי זה יום שלישי. היום אנחנו בחפה, בחשוון, תשע"ח, חודש מחנוכה, נר ראשון בעוד חודש. אנחנו היום, כפי שאנחנו מתבוננים ורואים ומה שכתוב על הלוח שנמצא אחורי גבי, אנחנו בתפילה, עיון תפילה. אנחנו היום מסיימים את האות ד'. למעשה בשני השיעורים הקודמים בנושא תפילה עשינו הקדמה ארוכה של שיטות שונות והבנות שונות, מה פירוש הדברים שהגמרא אומרת במסכת שבת בדף י', מסיר אוזנו משמוע תורה גם תפילתו תועבה. כל ההקדמות שהקדמנו זה על מנת להבין את הדברים של הרב, כי הרב לוקח אותנו לכיוון של הרב קוק וכמאמר שלם. ורק נזכיר שבשיעורים הקודמים הבאנו מספר שיטות להבין מה פירוש מסיר אוזנו משמוע התורה. ראינו כמה שיטות שאומרות שאדם שלא רוצה ללמוד שיעורי תורה, דברי תורה, וטענה שהוא כבר שמע, הוא יודע וכו', אז גם התפילה שלו היא תועבה. ראינו דעות שאומרות שהאדם שמזלזל בדברי תורה ששמע או שהוא לא רוצה לשמוע, הרי זה גורם גם שהוא מזלזל בתפילתו. ראינו שיטות שונות, האם זה בא מצד קודש הבריחו, בין האדם והאדם לקדוש ברוך הוא, או האדם לעצמו, כל מיני שיטות שככה זכרנו בשיעורים הקודמים. למעשה, כהרגלנו, אנחנו קודם כל נקרא את דברי הרב קוק, זצ"ל נמצא אצלכם במקורות, דף מול דף, אבל אני קורא את דברי הרב. אומר הרב קוק, ופה הוא מצטט את הגמרא בדף י' עמוד א' במסכת שבת, נא לעיין במקורות שלפניכם. רבי ירמיה הרי יתיב קמא לרבי זירא, היה רבי ירמיה יושב ללמוד לפני רבי זירא, ואמרו עסקי בשמעתא, עסקו בתורה, נגה לצלויה, התאחר זמן התפילה, כלומר זמן התפילה הולך ומגיע אל סופו, סוף זמן תפילה, והקם מסרב רבי ירמיה, היה רבי ירמיה מפציר ברבו רבי זירא שיעשה הפסקה בלימוד כדי שיוכל להתפלל. קרא עלה רבי זירא לסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועד לנו. אומר הרב קוק את הדברים הבאים. האדם פונה מטבע נפשו אל רגשי הקודש, שלהשלימן הוא להוציאן מן הכוח לפועל, ממעמקי נפשו דרושה לו התפילה. אמנם בזה יוכל לטעות בדבר אחד כללי, שהרי כשם שיש לו נטיות רוחניות מצד טבע נפשו המשכלת, וכרגיל אנחנו קוראים אחר כך נסביר, כן יש לו המון רגשות לכמה חפצים ורצונות חומריים. והנה זה יסכים כל אדם שבהרחבת הרגשות הסוערות בלבב האדם אל העניינים החומריים וכל השייך להם, אין טוב לאדם כי אם שיהיו מודרכים על פי משפט דעת התורה הנותנת צדק בכל אורחותיה ומדרכת את האדם בדרך טובה וישרה, ובעזב נפש האדם לשאיפותיה החומריות וכל התלוי בהן בלא מסורת התורה, הלא ייפול בנופלים וידרוך דרך אבדון ומוות. אבל בנוגע לשאיפות הרוחניות שבנפש, שכללן הוא אהבת השם והתענג על טובו והוד כבודו, והמון הסעיפים המסתעפים מעמקי ההרגשות האלה, יוכל האדם לחשוב שאינו צריך לפלס להם כלל נתיב לימודי. אם יעזוב את נפשו על פי דרכה, תשגה באהבת צור עולמים, תתגעגע, תחשוף, תרנן מקירות לב ותשפוך שיח ככל אשר תישאי הרוחה העולה אל עד. ואם כן, לאותן ההרגשות הרוחניות שהן סעיפי התפילה, יחשוב שאין צורך בהדרכה תורנית, וברוע תפילה ימהר לעזוב הלימוד התורני למען הקם עולה של תפילה. ולא כן ילמדנו החכם מכל אדם שבאמת לא רק לשאיפותיו החומריות של האדם שמצידם לבהמה נדמה, צריך הוא לסייג תורני להגבילן ולסדרן, כי גם לשאיפותיו הרמות הרוחניות שהן מיסודי התפילה וענפיה, צריך הוא להגבלה והערכה תורנית. כלומר, לשקול את היחס הנכון בין השאיפות הרוחניות השונות. על כן ממשיך הרב ואומר, המסיר אוזנו משמוע התורה, לא זו בלבד שהמון רגשותיו החומריות יהפכו לתועבה ואין מורה דרך ומנהיגם בנתיב חיים באורה, כי גם תפילתו אף על פי שהיא פונה למעלה מכל מקום ואין הדרכה שכלית אלוהית המגבילתה, תוכל להפך לרועץ, כלומר לנזק ולקלקול, ולא תיתן את הפרי הטוב הרצוי, וגם תפילתו תועבה. ועל כן, אין ראוי לאדם למהר לעזוב עסק התורה מפני התפילה, כדי שיחוק בלבבו, שיקבע בלבבו, שגם לצד המעלה שבו, לצד הרגש הקדוש והנשגב, שתפילה היא תוצאתו, צריך הוא לשאוב ממעייני התורה את שיעוריו והגבלותיו, לדעת כל משפטו, לישרו בדרך החיים הטובים, העולה למעלה למשכיל. איזה שפה, איזה מילים, איזה עומק. אבל צריכים להסביר, כי שפתו של הרב קוק, כי שפתו של הרב קוק. מה למעשה אומר לנו הרב? הגמרא במסכת שבת, כמו שהזכרנו, מספרת שרבי ירמיה יושב, לומד אצל רבי זירא, ועוסקים בסוגיה לימודית. ומגיע שעת התפילה. ורבי ירמיה מבקש מרבי זירא לעצור את הלימוד כדי להתפלל. ורבי זירא מה אמר לו בביקורת? מה המשפט שהוא אומר לו? אני שואל אתכם, מה המשפט? מסיר אוזנו, משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. אתה באמצע שיעור, אתה רוצה להתפלל, אז גם התפילה שראי תועבה. אומר הרב קוק, או עוד לפני זה, מה המשמעות של המילים הללו? המשמעות של המילים הללו של רבי זירא כלפי רבי ירמיה, אומר שמי שעוזב את שמיעת התורה, התפילה שלו לא רצויה. כלומר, דברי הגמרא, הרב קוק מבאר לנו כחידוש. כלומר, זה כמו שנראה בגמרא, זה נראה לא טוב. זאת אומרת שרבי זירא הרב גוער בתלמידו, איך אתה בכלל חושב על תפילה בזמן לימוד תורה? זה נשמע רע. הרב קוק אומר לו, יש פה חידוש, זה לימוד. כלומר, יש פה לימוד, ואולי יש שאלה שלא קשורה לעניין, אבל נלמד, ורבי זירא מלמד את רבי ירמיה חידוש. ומה החידוש? אומר לנו הרב קוק, האדם, תסתכלו אצלכם בדף, האדם פונה מטבע נפשו,
איזה מספר?
אל רגשי הקודש. האדם מטבעו נמשך אל הקודש. בטבע, יש סיפור יפה. מישהו פה שמע על מסע המושבות של הרב קוק? אף אחד לא שמע פה על מסע המושבות? שמע קצת כזה, כן, חופף כזה. יש פה מישהו ששמע על מסע המושבות של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, כן? כן, מה אתה זוכר? הלך לצפון, עוד רבנים, עשו סיבור בין הקיבוצים והמושבים, והם היו לא בדיוק מחובשי בית המדרש וממשלימי המניין בבתי הכנסת באותה תקופה. והיה איזה מקום אחד שהוא הגיע. ו... אני צריך להפסיד באמצע המילה, זה כזה כזה חשוב?
לא.
ו... הגיע לזה מקום לדבר, אז אמר לו אחד האנשים, תשמע, אני לא בעניין, אבל אני מחבר אותך, אז אני אבוא, אבל אני לא... לא בקטע. אמר לו, טוב. תוך כדי השיחה, הוא העלה, אם אני זוכר נכון, אמר, תשמעו, אני צריך לספר לכם את זה. ישנה מחשבה לקחת את האזור של הכותל המערבי ולסדר אותו ולצורך נדל"ן. כן, תמור.
מה הכוונה?
היה זה מישהו שחשב ככה.
אפשר
לגשור על
זה?
אותו יהודי שלפני כמה דקות אמר לו שהוא בכלל לא בעניינים הרוחניים ולא מעניין אותו, זינק, אמר, מי זה האדם שחושב על זה? תביא אותו אליי ואני קורע אותו כדג.
זה משהו שבאת תמונה.
אומר הרב...
לא אמר, דקה, נו.
אני מצטער. אומר הרב, האדם פונה מצד נפשו הטבעית לרגשי קודש. כמה נכסים שהוא ישים עליו, וכיסויים ולבושים, שהוא ישחק אותה כאילו הוא לא קשור אל הקודש, בנפשו פנימה יש טבע. כמו צבע עיניו, צבע שערו, צורה משקל גופו ומאפיינים גופניים. יש מאפיינים רוחניים לכל יהודי באשר הוא ביחס אל התורה והמצוות. יש לו נקודה שנקראת נקודת הקודש. בנקודת הקודש הזו היא טבעית. היא טבעית מצד זה שהקדוש ברוך הוא נפח בו, בתוכו, בקרבו, נשמה. והנשמה היא כולה קודש.
שמה.
והיא זאת שמפעילה את כל חיינו על כל המכלולים הגופניים והמוכניים. וכמה שהאדם ישים עליה משקלים ויחביא אותה במסתרים ויעשה על זה עוד כל מיני מבודדים, היא קיימת. ומצד הטבע הנפשי שלו, הוא נותן את זה. הוא רוצה את זה. אלא שצריך להוציא אותה מן הכוח אל הפועל. איך עושים את זה? אומר הרב קוק, רבי זיירא מלמד את רבי ירמיה את הכיוון. יש לנו שני כוחות מנוגדים. בכל אחד ואחד מאיתנו. ומה אם? יש לכם איזה אפשרות ככה להעריך?
גשמיות
ורוחניות? מה אמרת?
גשמיות.
יפה, גשמיות ורוחניות. יש לאדם משיכה טבעית לדברים חומריים, וזה חלק ממציאותו כאדם. האדם נברא מן החומר. מאיזה חומר? אתם זוכרים?
נפש.
לא, דומה.
נשמה?
עפר. עפר. עפר מן האדמה. האדמה היא מסמלת את שיא הגשמיות. שיא המושג של חומר זו האדמה. יש לנו את הדומה. יש לנו את הצומח. יש לנו את החי, יש לנו את המדבר. האדם כולל במבנה גופו, ודיברנו על זה כמה וכמה פעמים, את כל המכלול. אתם זוכרים, שאלתי אתכם, אולי עכשיו נשמע דוגמה אחרת. תנו לי דוגמה למשהו דומם בגוף שלנו.
שלא גני.
זהו, אף אחד לא מזהה.
לא זה.
הגוף שלנו הוא דומם. מה, הוא מדבר? אבל האם זה נכון?
כן.
לא נכון, הגוף שלנו גדל. אז הוא צומח. תנו לי משהו דומם.
בגוף?
כן.
העצב שלו נסתבט לעולם.
איך?
שזה העצב שלו.
אתה אומר העצם, הלוז, שאינה נעלמת לעולם.
רגש.
ממש, ממש, לא בכיוון. יש לנו משהו דומם בגוף. אבל באמת, באמת, הגוף שלנו גדל. יש בו צמיחה, אבל האיברים עצמם, הם לא מדברים, הם לא פועלים, הם לא הולכים. הגוף שלנו, בסופו של דבר, החלקים הפנימיים הם דוממים, אנחנו לא שומעים אותם. הם לא פועלים פעולות שאנחנו רואים או מרגישים בהם. יש בהם חיות בוודאי, בוודאי. צומח, אתם יודעים, תסתכלו עליי ותראו שיש דברים שצומחים. פעם היה לי בלורי, היא צמחה, אבל היא כבר איננה. השיער שלנו צומח כל הזמן. מה זה החלק של החי שיש באדם? וואו, תגידו, הגעתי לכוכב אחר? הגעתי לזה כוכב חדש עם חייזני? אתם לא בני אדם? מחילה בעקבותכם? נו, כן, מה אתה אומר? הגוף שלנו גם חי, אנחנו חיים, יש לנו חיים. אנחנו זזים ממקום למקום כמו בעלי החיים. אם כן, מה נשאר לנו? מדבר, יש פה מישהו שלא מדבר. אבל אני מדברי גם שלא צריך. כלומר, כל המושג הזה של צומח, דומם, צומח, חי ומדבר, קיים באדם אחד. לא לחינם, שמעתם פעם, על, היה איזה סרט כזה, קראו לו מלחמת העולמות. סרט בדיוני, מלחמת הכוכבים. כן? ובתוכנו יש מלחמת הכוחות. יש שני כוחות מנוגדים זה לזה, וכל אחד מהם מנסה למשוך לצד שלו. לצערנו, האדם מצד התאוות שלו, כלומר, אותם החלקים שבהם הוא נוטה אל החומריות, בדרך כלל גובר. גובר. יש פה מישהו שאצלו החלק החומרי לא גובר? יש דבר כזה? פה אצל מישהו?
לא.
נכון, כי זה הגיוני שלו. זה טבעי, אומר הרב. ואם כן, כל אותם תאוות ורצונות חומריים, לדעתכם, אם אנחנו ניתן מערכת של מספרים, מאחד עד עשר, ואנחנו נצטרך להציב על ציר המספרים, התייחסות שלנו מאחד עד עשר. אחד זה נמוך, עשר זה גבוה, לשני נושאים שדיברנו עליהם, הרוחני והגשמי. מה לדעתכם עלינו לעשות, או שאלה הרבה יותר ממוקדת, איזה מספר אנחנו ניתן מ-1 עד 10 לצד החומרי שלנו, ואיזה מספר אנחנו ניתן לצד הרוחני שבאנו לא מצד המעשים, אלא מצד הערך. מה אתם אומרים? לא שמעתי.
מספרים,
כן? כן, הציר המספרים. תבחר מספר לערך הרוחני שבאדם. איזה מספר היית נותן לו מ-1 עד 10? סליחה, רבותיי, טוב, אולי אני אבוא יותר מאוחר. מה אתם אומרים?
אני אומר
8. 8, אוקיי, עוד?
10.
טוב, אחרי זה אני כבר לא יכול לשאול. אוקיי, בין 8 ל-10. הערך הרוחני ולערך הגשמי, מצד הערך שלו.
שתיים.
עוד עצה, עוד איזה מספר?
שש.
המספרים, שש.
עשר.
איזה יום. זאת אומרת שמצד הערך של הדבר, באמת, הערך הרוחני הוא עשר. הערך הגשמי צריך להיות בהכרח, אם את נקודת העשר תפסנו, הערך האחורי לא יכול להיות בנקודת העשר. המקסימום שיכול לתפוס זה נקודת התשע. זאת אומרת שזה לא משנה.
אסור שערור.
איפה שהאדם נותן...
שהגשמיות לא יגבור על הרוחניות.
אוקיי. אין אפשרות שהערך החומרי יהיה זהה לערך הרוחני, כי הוא תפס את המקום, אלא תמיד הוא יהיה פחות ממנו, נמוך ממנו. ואומר הרב קוק, בדיון הזה, בלימוד הזה בין רבי ירמיה לרבי זעירא, רב ותלמיד, עובר רבי זעירא לרבי ירמיה. אנחנו לומדים תורה ואתה רוצה להפסיק על מנת להתפלל, צריכים לדעת, הרצונות החומריים נמוכים בערך המהותי בהשוואה לעניינים הרוחניים. נכון, אבל המחשבה הפשוטה שלנו, אני שואל פה ככה בשאלה לפניכם, תגידו לי אתם, המחשבה הפשוטה, בלי להתפלסף, בלי להיות חוכמולוגים, כי יש כאלה שאוהבים להיות חוכמולוגים ולתת תשובות כאלה סתם. תחשבו רגע באמת, במחשבה פשוטה, רגילה, הגיונית. אם אני אומר לאדם, שואל אותו שאלה, האם זה נכון לתת לתאוות הגוף להוביל את חייך? תשובה פשוטה. מה אתם אומרים? יגידו רוב רובם?
לא.
חוץ מבודדים?
לא.
לא. כלומר, בהבנה הטבעית הפשוטה, האדם מודע שהכוחות הטבעיים, החומריים, יש להם מקום של כבוד בחיינו, אבל הם צריכים להיות במימד הנמוך של המציאות שלנו. אבל אפל אפל.
אבל זה לא ככה.
זה באופן פשוט, לכל אחד, חוץ מבודדים, זה טבעי להם להגיד שבאמת אסור לנו להיגרר אחר הגוף, אחר נטילות
הגוף. אבל זה לא ככה באמת.
אנחנו לא מדברים עכשיו אם זה כך או לא. זה לא הנושא שהרב מדבר. מסכים איתך שלצערי, וצערנו, אמרתי, זה לא כך. אבל ממשיך הרב ועומד על נקודה חשובה בהקשר לתפילה. רבותיי, מתלמידיי יותר מכולם, כך נאמר, אז בואו תלמדו אותי. התפילה היא דבר רוחני? מה אתם אומרים?
כן, אבל הוא גם משמש על הגשמיות.
היא מבקשת על הגשמיות בין היתר, אבל היא
מוסרית.
הוא מוסר
הוא עניין רוחני. ומשום מה ישנה תפיסה, אומר הרב, לא טובה ואפילו, אני אומר, מסוכנת.
במה? בהתפלל?
כאשר אדם מבין שבחומריות הוא צריך לשים מה?
מעצור.
יפה, מעצורים. הוא חושב שברוחניות הוא ייתן לעצמו חופש פעולה, והוא ייתן לנפשו או לתאוות הרוחניות שלו לעשות כרצונם, כי מדובר ברוחניות. אומר רבי זעירא לרבי ירמיה, אתה רוצה ללכת להתפלל. מה פירוש ללכת להתפלל? תסתכלו בשורה הראשונה שכותב הרב. האדם פונה מטבע נפשו אל רגשי הקודש. בתוך תוכחה ישנה שערה נפשית צורך להתפלל, להוציא רגשות רוחניים מן הכוח הפנימי החבוי החוצה אל הפה ומשם אל העולם. אבל אתה עוסק בתורה עכשיו. אומר רבי זרע לרבי ירמיה, שגם כך מחדש הרב קוק, שגם כשאדם רוצה להתעלות ברוחניות, גם אם הוא מעוניין להוציא החוצה את רגשותיו הרוחניים ולהביע אותם, מה הוא צריך? גבולות, מעצורים, הדרכה של התורה. זה מה שמחדש הרב קוק כדי חידוש עצום בסוגיה הזאת. אומרת, המבט של האדם צריך להיות מובנה, מיוסד על פי אמות מידה ברורות כדרכה של תורה בכל המישורים כולם. אין דבר כזה לעוף על עצמך ברוחניות ולעשות מה שבא לך ברוחניות אפילו, כי הדבר הזה מסוכן. וזה מה שאומר לו רבי זרע, זה מה שבא רבי זרע לחדש לרבי ירמיה. הוא לא כועס עליו, הוא לא אומר לו, כמו שהבנו עד היום בשיטות הקודמות שראינו בשיעורים הקודמים, בהקדמה הראשונה לשיעור הזה, הקדמה שנייה, אומר הרב קוק, רבי זרע מאיר את תשומת ליבו של רבי ירמיה, שישים לב שאף על פי שהתפילה היא חובה, ואף על פי שהתפילה היא הביטוי העמוק, המגלה, החושף, המוציא מן הכוח אל הפועל את הרגשות של האדם, החוצה, בלי הכוונה של התורה, אתה יכול לעוף על עצמך, ואז התפילה שלך בעצמה היא תועבה. זאת לא תפילה על פי דרכה של תורה, זאת לא תפילה על פי רצון השם, זאת לא תפילה על פי מה שאתם באמת תקנו אנשי כנסת הגדולה. ולא מדובר פה רק על המלל שאומרים את המילים. תשמעו את הקטע. שבת. נמצאים בבית הכנסת אצל האדמור מי, לא זוכר מאיפה.
פס.
חסידי, מלא מפה אל פה.
אללה.
מפה אל פה צריך להגיד. והנה, נגמרת התפילה וכולם ניגשים, רגילים לזה, נכון? אתם ניגשים את לכן לבית הכנסת, לרב להגיד לו שבת שלום, יוצא לכם פעם.
כן.
יוצא לכם. טוב, יש כאלה נוהגים נשיק לו את היד. אבל מתחילים החסידים לעבור, נשיק את היד של הרבי. ללחוץ לו שבת שלום. נו, עובר הראשון, אומר לו שבת שלום. שני, מזל טוב, כי היה לידה, היה בר מצווה, היה חתונה. קרא, שלישי, רביעי, שבת שלום, שבת שלום. ומגיע אחד החסידים, זה מיד הרב, או, ברוך הבא! חסיד, הרב. לא, הרב אומר לחסיד, ברוך הבא. לא, הרב, אני לא, מאיפה באתי? אני הייתי פה כל הזמן. לא נסע לי שום מקום. למה הרב אומר לי ברוך הבא? הוא נגיד לך פשוט. בתפילה שלך, היית בן, בעיר, בשוק, בטיול, היית במון מקומות, עכשיו חזרת, אני אומר לך ברוך הבא. כלומר, אם האדם אין לו את הדרכתה של התורה, שצריך בתפילה להתפלל ולא לטייל, אז התפילה שלו תועבה. זה רוחני, זה דבר גדול, כן, נכון, אבל בלי הדרכה של תורה זה הופך להיות דבר לא טוב, עד כדי שרבי זרע אומר רבי ירמיה, זה תועבה. חידוש עצום של הרב קוק. כלומר, אם אנחנו עד היום, במקורות שראינו, כ-30 היו, נכון? משהו כזה, 30 ו... וחילקתי לשני שיעורים. ראינו גישות שונות להבין האם זה בן אדם למקום, האם זה בן אדם לעצמו. אומר לנו הרב קוק שהתורה היא היסוד של התפילה. כלומר, אדם שרוצה להתפלל באמת תפילה המתקבלת, הנשמעת, יכול לעשות את התפילה הזו אך ורק על פי מה? הדרכתה. רק על ידי כך שהתורה מלמדת את האדם להגביל את עצמו, לשים מעצורים לנטיות הטבעיות שלו, וזה לא משנה אם זו נטייה רוחנית או נטייה גשמית. ישנה תפיסה מוטעת, אומר הרב, שאנשים חושבים שברוחניות אפשר להשתולל. וזה חידוש גדול.
ברוחניות אפשר כאילו...
ברוחניות אי אפשר שום דבר...
איך אפשר להשתולל?
בלי הדרכה של התורה, מה עושים, איך מתקדמים, איך מתעלים וכולי. דוגמה. וואו, צריך לקפוץ לי משהו לראש, צריך לקפוץ לי משהו.
אפשר לעלות? זה כאילו שאלה, בוא נגיד, להשתגע, זה נקרא, אני עכשיו רק הלכתי להתחזק על ימי תורה, ופתאום אני מתחיל לקרוא זוהר.
תשמע, אם לא נביא אתה, אז בן נביאים אתה. אני באמת חשבתי לקחת נושא הקבלה ולדבר על זה כדוגמה, ואתה בדיוק אומר את זה. טוב, אז הנה חיזקת אותי, תראו לעצמכם. תראו לעצמכם את הציור הבא. אני פגשתי אנשים כאלה. בא להם בחור לפני כמה שנים, מישיבה תיכונית. וראיתי שהוא מתחיל לי להתנהג בחיצוניות מוזרה. מה פירוש מוזרה?
דיבוש.
כי זה לא נהוג לעשות דברים כאלו ואחרים בגיל שלו, אלא אם כן הוא לומד פנימיות התורה. ואז ככה, הוא ראה שאני מתבונן, אז הוא פנה אליי. אמר לי, הרב, אתה מסתכל עליי. אמרתי לו, נכון, אתה מאוד מעניין, אתה מאוד מושך, אתה מראה סימנים חיצוניים, תסתכלו עליי. אז אני מסתכל. אני, מה? אמרתי לו, מדוע אתה לובש כך וכך, או עושה כך וכך, מברך כך וכך? הוא אמר לי, הרב, מה פירוש? אני לומד פנימיות התורה. אמרתי, תגיד לי, שאלה. אתה לומד פנימיות התורה, בן כמה אתה? בן 16. אמרתי לו, טוב, אני יכול לשאול אותך שאלה, אחת, שתיים, ככה, רק כדי להבין. אני רוצה להגיד איזה פסוק, ותנסה להשלים לי. אני טוב. אמרתי פסוק, הוא הצליח להשלים. אמרתי לו, נו. אמרתי לו, איזה ספר אתה לומד? בפנימיות. אמר לי, אמרתי לו, איזה פרק אתה? אמר לי. אמרתי לו, אתה יודע, יש לי קושייה שם, משהו לא הבנתי שם. אז אולי אתה באמת, אם אתה לומד, מכל מלמדי השכלתי, אז אולי ממך תבוא הישועה. אמר לי, לא, אז הרב ישאל. שאלתי אותו, הוא התחיל להתפלסף, לנסות להסביר לי. אחרי שהוא גמר להסביר ולהתלהב, אמרתי לו, מחילה מכבודו, לא הבנת דבר וחצי דבר. עצה אתן לך, אל תיגע בפנימיות התורה בספרים שאתה לומד. אתה רוצה ללמוד פנימיות התורה, בבקשה, יש חסידות.
מה זה פנימיות התורה בכלל?
בחסידות אין לנו בעיה. בגיל הזה. אבל ללמוד זוהר וכתבי הארי בגיל הזה, זה נקרא לעוף על עצמך ברוחניות. ואתם חושבים שזה עזר? התשובה היא לא. הוא סיים את אותה ישיבה תיכונית והלך לישיבה גבוהה, וגם שם הוא המשיך, ויצא לי לפגוש את הרם שלו. ואז ידעתי שהוא לומד שם, שאלתי אותו, מה שלמה? לא שאלתי איך הוא לומד. שאלתי אותו, מה שלום הבחור? הוא בסדר, הוא מרגיש טוב, הוא מתפקד, רגיל. אמר לי, אנחנו איתו בבעיה גדולה מאוד. מה הבעיה? אומר, הבן אדם כאילו לא נמצא איתנו. הוא לא, אי אפשר להגיד, הוא יושב, הוא לומד, הוא מתמיד, הוא כל השיעורים נמצא, אבל אתה רואה שהבן אדם לא מחובר אל המציאות. אמרתי, טוב, איך אומרים, תפילה יכולה לעזור. וצלצלתי אליו, וקבענו פגישה. ואני קבעתי איתו פגישה למוצאי שבת בכוונה. נפגשנו במוצאי שבת, ואת אשר חשבתי היה. הוא בא לפגישה, כולו לבוש לבן, היה נראה כמלאך השם צבאות. התחלנו לדבר. בסופה של אותה שיחה, אמרתי לו, תראה, יש לגן עדן מסלול אחד, לגיהנום שניים. אמרתי, מה, למה? אמרתי לה, בגלל לך למה. יש לפתגם עממי שאומר שהדרך לגיהנום מלאה בכוונות טובות. כלומר, אנשים יהיו להם כוונות טובות, אבל הם הגיעו לגיהנום. מה שאתה עושה, יש לך כוונה טובה. אתה רוצה להתעלות, אתה רוצה להתגבר בקדושה, וזה נפלא, אבל אתה הולך לגיהנום. והגיהנם הוא לא שם. אתם זוכרים למדנו את זה, נכון? איפה הגיהנם? פה. האדם מביא על עצמו איסורים וצרות וכאבים ותסבוכות, את הגיהנם הוא עושה לעצמו כאן. אותו דבר גן עדן.
מה הכוונה?
אמרתי לו, אתה יוצר לעצמך גיהנם פה. אתה לא מרגיש בו עדיין, כי זה עדיין צומח. על פי הדרכתה של התורה, אתה צריך להניח את כל מה שאתה לומד עכשיו, ותלמד חסידות. איזה חסידות שאתה רוצה? לא תורת הקבלה כפי שהיא. כי ייקח זמן ואתה תיפגע. פשוט. לא שאתה תהיה לא נורמלי. אבל החיבור שלך אל המציאות יקבל תפיסה מוטעת של החיים. ומאז אתה בדרך אל הגיהנום עם כל הכוונות הטובות. אומר הרב קוק, גם הרצון שלנו להתעלות ברוחניות צריכה הדרכה, צריכה הגבלה, צריכה הובלה. אין דבר כזה להשתולל ברוחניות. מתוך הבנה או מחשבה מוטעת, מה אתה רוצה? זה בקודש. גם בקודש צריך זהירות, צריך ללכת
צריך מעצורים.
מתון, מתון,
אבל למה, מה
על פי התורה.
יש
כי
דברים שלא תבין, זה קשור, מה איך
הרוסקים אני דבר כי, כי הרוחניות היא נטיית נפש, וכמו כל נטיית נפש, אומר הרב קוק, צריך הדרכה. צריך מישהו שיאמר לך, מישהו שיאמר לך, זה לא דוגמה. בסדר?
אז כאילו, אז למה יש את התורת...
החסידות? תורת הקבלה היא למי שיכול כבר ללמוד, להתמודד עם זה. יפה, יש תנאים מסוימים, בסיסיים, דוגמה. האם אתה תירשם לאוניברסיטה ללמוד עכשיו תורת הקוונטים? לא, למה? לך תירשם, תלמד, תשב שם. לא. כי זה לא שייך לך. הידיעות הקודמות חסרות עדיין. נכון? יפה. כלומר, כאשר אתה קונה ידיעות בסיס, אתה יכול לבנות עליו את המגמה הבאה.
הוא דילג על השלב הזה,
גאילו. שלב אחר שלב, נכון, אבל לא קופצים על שלבים. כלומר...
הוא דילג.
הוא לא דילג,
הוא לא
הגיע לשלב. הוא לא היה רחוק משם. לכן...
ואז איך הוא כאילו תפס לתורה?
אני לא יודע מה...
תורה שונה?
לא תורה שונה, אבל הוא פיתח לעצמו תפיסות והבנות מודרות. כי אין לך בסיס, אז אתה טועה. הרי אתם למדתם במתמטיקה. פתרון של שאלה בלי דרך זה לא... זה לא זה. ודרך בלי פתרון גם לא זה. כלומר, זה שלבים שמחייבים את המציאות. דרך ופתרון, תשובה מלאה. לכן, זה החידוש הגדול של הרב קוק במאמר שקראנו. תסתכלו בבקשה את לכם, בדף עם המקורות, עם דברי הרב, תסתכלו, חומר הזה, בשורה. יש לי פה, כן. זה מה שאומר הרב, שימו לב, בשורה מספר 15. בשורה מספר 15. אומר הרב, אבל בנוגע לשאיפות הרוחניות שבנפשנו, שכללנו אהבת השם והתענג על טובו ועוד הדרו, ועוד כבודו, והמון הסעיפים המסתעפים מעמקי ההרגשות האלה, יוכל האדם לחשוב שאינו צריך לפלס להם כלל נתיב לימודי. כי אם יעזוב את נפשו על פי דרכה איך שבא לה, ותשקה באהבה עצור עולמים, תתגעגע, תחשוף, תרנן מקירות הלב, ותשפוך שיח ככל אשר תסייע הרוח. היום ככה, מחר ככה, עיקר, וואה, וואה, וואה.
שוחו.
ברוחניות. לא. ואם כן, אומר הרב, שימו לב, הדבר הזה פסול. צריך הדרכה של תורה. אז הנה הרב לנו חידוש. מה חידש? רבי זירא לרבי ירמיה, רבותיי, מה אתם אומרים? מה החידוש? כל מה שדיברתי עכשיו, אתם לא מסוגלים לתרגם לאיזה שורה שתיים? מה הרעיון החידוש שמחדש רבי זירא לרבי ירמיה בנושא הרוחניות?
פתאום
אתה עשית
משהו אחד, אל
תגלוש
שזה לא
משהו שאין. זה לא מה שהוא רוצה, זה נכון, אבל... מה רוצה להגיד? וואו, כנראה אני צריך להתפטר.
חס ושלום.
אם אתה מדבר ואף אחד לא מבין, אם אתה מסביר ואף אחד לא תופס, אז כנראה שאני לא עושה את זה כמו שצריך, אז חבל לענות אתכם. ולהגיע את מוכרחם. אלא אם כן אתם שכחתם לומר קריאת שמע על השולחן ונרדמתם. אתם לא נדומים. אז מה אתם אומרים? מה, אוקיי, מחפש עוד רעיון. מה אומר רבי זירא לרבי ירמיה לפי הבנתו של הרב קוק? כשם ש... וגשמיות. מה אנחנו חייבים לשים?
מעצור.
וזה ברור לנו שאנחנו צריכים להגביל את עצמנו. כן, מה אתה אומר עכשיו?
אז גם ברוחניות
לא להצביע. יפה מאוד. אז כן משמועבים פה, ברוך השם.
אני גם.
אני אשאר בשבילך.
הרב,
טוב, אז אם כן, נסכם.
גם אני.
תגידו לי אתם. כולכם ברוך השם התעוררתם. אז אני מבקש מחילה, אתם רוצים שאני אמשיך? לא, באמת, אתם רוצים שאני אמשיך? לא שמעתי. כן, טוב, תודה לאל, ברוך השם, חשבתי לחפש עבודה אחרת. תגידו לי אתם עכשיו, באמת, ישר, תחשבו, מכל מה שמענו עכשיו, מה המטרה של התפילה?
לקשר לך להשם.
לקדם.
מה המטרה?
לקשר לך להשם.
עוד?
לקשר, לקדם אותך.
עוד?
זה
600 איש, שני אנשים אומרים דעות. מה נסגר? נו?
כן, זהו, מה?
עוד רענות.
יש, יש...
מה תפקיד התפילה?
לדבר עם השם.
לא רואה אותך.
אמרת משהו, תן לאחרים.
אני לדעת, אני מדבר עם השם.
לדעת את השם, מדבר עם השם.
לא, גם זה, גם צורכי...
אוקיי, מה אתה אומר שם? מה אמרת בסוף? מה אמרת בסוף?
לא, הוא
באמן. אה, אבל אני רוצה לשמוע אותך.
לחזק אותך.
לחזק אותך, אוקיי. עוד רעיון.
לקבוע... סליחה דעות.
אוקיי, אבל מה התפילה אמורה לעשות? מה מטרת התפילה?
לחזק אותך. לדבר גם על גשמיות.
אתם מדברים על תוצאות, אבל מה היא עושה התפילה? מאיפה באה התפילה? יום זה אומר שאתה מוציא החוצה מה?
זה דברים שיושבים עליך על הלב.
או במילים אחרות, זה ביטוי של מה?
של להוציא את הדיבור שלך.
של ללמוד, תורה.
ביטוי לא של תורה, עוד לפני, התפילה, תפילה. מה המטרה שלך?
של להגיד מה אתה רוצה.
מתי אתה מתפלל?
שאתה צריך.
שהוא צריך מה?
מה שטובה?
הוא צריך להוציא מתוכו כוחות פנימיים החוצה. נכון, זה מקרב, זה מחזק. כל מה שאמרתם זה נכון. אבל מטרת התפילה אומר הרב, האדם פונה מטבע נפשו אל רגשי הקודש. כלומר, אם אנחנו מתפוננים בעיניים חדות אל התפילה, ולא כמו שאנחנו מתבוננים אל הסידור, אל הטקסט, כי צריך לומר אותו. אלא שאנחנו מתבוננים אל התפילה, בעומק, היא למעשה משלימה ומוציאה מן הכוח אל הפועל את רצונות האדם. והאדם אם כן צריך את התפילה או לא צריך את התפילה.
חייב. זה
שחרור.
זה
שחרור. האדם שרוצה להיות שלם, או בשאיפה לשלמות הרוחנית, מתפלל. התפילה היא גילוי של הטבע הרוחני הנפשי הקיים אצל כל אחד בביטויים שונים. לא הביטוי של הטקסט, אלא הביטוי של הרגש. והאדם כפי התרגשותו מן התפילה מגלה החוצה את עומק חוזק רגשותיו הרוחניים שהיו בפנים. עכשיו הגענו למיקוד, ובזה נסיים. הנושא שלנו היה תורה ותפילה, נכון? רבי זרע נותן לימוד תורה ורבי ירמיה התלמיד מקשיב ומגיע הזמן תפילה והתלמיד מתלבט מה עושים, האם להפסיק ללמוד או להמשיך ללמוד. ושאלה למה רבי זרע לא דואג לזמן תפילה, מה הוא פטור? הוא לא צריך להתפלל? זמן תפילה עומד ומסתיים והתלמיד שלך אומר רבי זמן תפילה. זכו לכם מקרה אחר שבאו תלמידים ואמרו לרבנים שלהם, חבר'ה, הזמן עובר? הגיע מה? זמן קריאת שמע שחרית, רבותינו, כל הכבוד לעיון, כל הכבוד לחברותא, כל הכבוד על הלימוד, אבל הגיע עוד מעט עובר זמן קריאת שמע. כלומר, אנחנו לא יכולים לבוא ולעלות מחשבה שרבי זעיר לא רצה להתפלל בזמן. אבל מה שאמר רבי זעיר לרבי ירמיה באותה נקודת זמן שעדיין יש זמן להתפלל. אמר לו, אני אלמד אותך. אלמד אותך ברגע הזה, מה שנקרא לקראת סוף השיעור. תקשיב טוב, ואחר כך נלך להתפלל שנינו. אבל אני רוצה ללמד אותך, שגם ברצון הרוחני, בלי תורה, בלי הכוונה של תורה, התפילה תועלת.
איך?
זה הלימוד הגדול. שגם בדברים הרוחניים, יש גדרי הלכה, מה לומדים, מתי לומדים, איך לומדים, עם מי לומדים, ממי לומדים. לא כל אחד עושה לעצמו מה שהוא רוצה. אם אתה בא ופועל על פי מה שאתה רוצה ומתחשק לך ברוחניות, זו תאווה,
זה נראה של רדיפת ידע,
כתאווה, תאוות הגשמיות,
נראה תאווה של ידע.
ידע זה דבר נחמד,
כאילו לא מתחיל מדברים
שאני לא רוצה, ולכן ישנו חיסרון. תורה בלי תפילה ותפילה בלי תורה הם חסרים, או כמו שאומר בעל התניא בהקשר אחר, זה כמו גוף ללא נשמה. תפילה בלא כוונה, זה דברי בעל התניא, כגוף בלא נשמה. ואתם יודעים איך אנחנו מכנים גוף ללא נשמה?
אמן.
עליו השלום. תפילה צריכה לבוא, היא חייבת לבוא, כי כשאדם לומד תורה באמת, בתוכו יש שערה מוכנית גדולה. וזה צריך לצאת.
ואיך אתה מרגיש את השערה הזאת?
וזה יוצא בתפילה. וכשאדם מתפלל על פי הדרכת התורה, הוא חוזר אל התורה כשהוא מתגעגע אליה. הוא נחשף אליה. הוא מחכה לאהבתה. ואז היחס שלו אל התורה, כמו אל אשתו האהובה, שהוא מתגעגע אליה כל הזמן כשהוא לא נמצא איתה. תורה ותפילה משלימים אלו את אלו, מחייבים אלו את אלו, וזאת העבודה שלפעמים. במובן הפשוט, כמו שברור לנו שאנחנו לא יכולים לתת חופש ליצרים שלנו הגופניים, אנחנו צריכים לדעת ולתפוס ולהבין שאנחנו לא יכולים, אם אנחנו חפצי חיים, אם אנחנו רוצים באמת להיות דבקים ברוחניות,
אז
צריכים להיצמד להדרכה של התורה וחכמיה, מה נכון ללמוד, איך נכון ללמוד, ממי ללמוד ומה ללמוד, בהתאם לאדם, ולא לעשות מה שבא לנו, גם ברוחניות. אם כן, החובה המוטלת עלינו מהי? לשאול אחר הדרכת התורה ביחס לרוחניות. שיהיה לכולכם בהצלחה.